אומר רבי נתן, הרגל אחד, עין חט. קודם שמוצאים מכוח אל הפועל, בהכרח שיהיה מניעות, שזה החושך הקודם לאור. כמו שהגמרא אומרת, מה הייתה מה, איזי, מזגן ברשע, ולבטר אמרי, למה העיזים, הן שחורות, הן הולכות בראש, ואחר כך הכבשים שהן לבנות, כבריאתו של העולם, חושך קדם לאור, אחר כך האור. כי החושך הוא הכלי שהוא גורם למציאות האור. כל דבר, אם אין לו את ההיפוך שלו, אין לו מציאות, צריך דבר והיפוכו. אז החושך הוא הכלי, האור מאיר מסלק את החושך. אז הירידות הם הירידות שקורא לאדם, ירידות בכל התחומים, הם הכלי שנותן לו אחר כך את התחושה של העלייה, את האיכות של העלייה. אם לא, אז אדם נשאר מצב סטטי, אין לו כלום, אין לו מה שישמח אותו, אין לו כלום. אז כל החיים בנויים בצורה כזאת של ירידות ועליות, ירידות ועליות. קודם שמוצאים מכוח אל הפועל, בהכרח שיהיה מניעות, שזה החושך הקודם לאור. עיקר המעל האדם שהם המניעות המונעות אותו מעבודתו יתברך, הוא עמל הפרנסה. הדבר הכי חזק שמפריע לאדם להתעסק בעבודת השם זה הדאגה לפרנסה, כי זה הבסיס. אני רוצה קודם כל תן לי לחיות, אחר כך נמשיך הלאה. וכפי שמחזק ליבו בביטחון בהשם יתברך, כך זוכה לעמל התורה. אז בסדר, צריך לתת את הפרנסה לגוף, הגוף לא יתקיים בלי לאכול. רק הבעיה שאנחנו עוברים את הגבולות. אז האדם עמל יום ולילה להשיג עוד ועוד ועוד ועוד. למה? שיהיה לו ביטחון. הוא יודע שיש ימים שאין, אז נכין מעכשיו מראש לימים שאין. ולדבר הזה אין סוף. כי הוא רוצה להכין ליום, ליומיים, לשנה, לשנתיים. גם כשיש שנה, שנתיים, רבי נתן אומר, יש אדם שיש לו לאכול מחר, יש לו לאכול היום, דואג מה יאכל מחר. זה שיש לו לאכול מחר, דואג מה יאכל מחרתיים. אחד יש לו שנה, מה יהיה בעוד שנתיים? אחד שיש לו 30 שנה, מה יהיה הלאה? אז כל הזמן הוא מכין. וסוף סוף, כל מה שהוא הכין, הוא לא ישתמש בזה בוודאי. מקסימום הוא יצא מהעולם עשיר. אז כבר מה זה משנה אם הוא יצא עשיר או עני? אז בנדלם את עצמו לראות, לחיות. ברמה בינונית, בסדר, חי, מבסוט. כי אנשים רוטפים הרבה אחרי הרבה בשביל שיהיו יותר מאושרים. והם לא קולטים שזה לא קשור לאושר. האושר תלוי בלב שלך, בהרגשת הלב שלך. יכול להיות אדם עני והוא יושב על שולחן ושמח ושר ומאושר, ויכול להיות אדם עשיר שהוא לא מאושר. מיואש, מודאג. אז זה לא תלוי באושר ובעוני. מה שכן צריך, רבינו אמר, פרנסה צריך. חייבים להתקיים, חייבים לתפקד עם הגוף, שיהיה לו קיום, כדי שתוכל להמשיך להתקיים. רק רבינו אומר, כל דבר עם הגבול, אל תעבור את הגבול. עכשיו את הגבול לא אומרים לך מהו הגבול. תבחר אתה את הגבול. גבול פתוח, אז תבחר אתה, איפה אתה רוצה לשים את הגבול? אז רבי נתן אומר, כפי שמחזק ליבו בביטחון בהשם יתברך, כך זוכה לעמל התורה. כך יש לו יותר זמן, הוא יותר פנוי. כמה שיש לו יותר ביטחון בהשם יתברך, הוא פחות מכין לו ביטחון לימים שנגיד לא טובים. כמה שיש לו יותר ביטחון בהשם יתברך, אז הוא יותר עובד על הצמצום הנורמלי, הצריך. כי התוספות זה הכנה, זה ביטחון לימים קשים. אז הוא עובד יותר ויותר, אז כמו שאמרנו, יש לו לשנה, רוצה לשמוע יהיה בעוד שנתיים. אבל כשיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך את המחסן הזה, ביטחון למה יהיה בעוד שנתיים. שוכח.
זה גם בתחומים אחרים של, נגיד, שמפרים ללימוד תורה, כשאדם אומר, אני אישן, דואג לשינה שלי, היום יש לי מספיק שינה. אז... אני
אשנו
זה שנה,
זה טוב, זה שטות. זאת שטות גדולה. עוד בממון אתה עוד יכול להגיד את זה, באמת, אני שם במחסן, אני שומר, אני חוסך, אז זה נשאר בחיסכון. באכילה אתה גם יכול להגיד את זה. אוכל הרבה, ממלא שומן, את האוצרות של השומנים בגוף מלא, שהשומנים האלה יתפקדו, שאם חס ושלום יהיה... רעב בעולם, אז הוא לא יאכל כמה ימים והשומנים יפתרו את הבעיה של התקופה הזאת. אבל בן אדם יכול להגיד, אני אשן 3 ימים רצו, יהיה לי במחסן ואחרי זה שבוע אני לא אשן. אין מציאות כזאת, הוא לא יכול. הוא לא יכול. אבל מה, משהו אחר כן. אם אתה מכיר את המבנה שלך, ואתה יודע אם אתה לא ישן את השעות המסוימות האלה, אתה כל היום מבולבל. אז תשען את השעות המסוימות האלה שאתה צריך. אבל להחסן לשעות שינה מול ימים שיחסר לי שינה, זה לא הולך דבר כזה. עיקר התיקון והשלמות, שאחר שיצא הכוח אל הפועל, שיחזור הפועל לכוח. באופן שאף על פי כן לא יתבטל שם לגמרי, שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו, כמו שיצא לפני, כמו לפני שיצא הכוח אל הפועל. רק יחזור למעלה, בכל פעם ברצו ושוב, וימשיך חיות למטה. והעיקר, על ידי האמונה שיודע, שגם אחר הבריאה, הכל מנו יתברך וקשור בו, לאט לאט. עיקר התיקון והשלמות, שאחר שיצא הכוח אל הפועל, שיחזור להיות כלול בכוח. הכוח זה הקדוש ברוך הוא, אין סוף. כל המציאות, כל מה שיצא וכל מה שיוצא, הכל ממנו. אז הכוח יצא אל הפועל. לפני שיצא הכוח אל הפועל, לא הייתה מציאות. אחרי שיצא הכוח אל הפועל, רבי נתן אומר, השלמות היא שאחרי שנפרד הכוח, הפועל מהכוח, יצא למציאות, כביכול נפרד, יצא למציאות נפרדת, שיחזור לכוח ולהתקשר בו. אבל אם הוא יחזור לכוח, כמו שהיה לפני יציאתו לפועל, עוד פעם יתבטל העולם ויהיה הכל תוהו ובוהו. אלא יחזור בבחינת רצו ושוב. נדבק חוזר, נדבק חוזר, כל הזמן ביש אין, יש אין, רצו ושוב. אז מה הרווחנו? הרווחנו בזה שכל דבר שהוא מנותק מהשורש שלו אין לו חיות, כי השורש שלו מחיה אותו. אז ברגע שהוא יצא לפועל והוא לא מחובר לכוח, אז הוא מבוטל. החיות שלו נגמרת, כאילו מצבר, ניתקת אותו מהמקור זרם, בסדר, אז הוא יחיה עוד יום, יומיים, שבוע, ייגמר וזהו, הוא ישבוט. ככה האדם, ככה כל פרט בבריאה, הוא צריך להיות מחובר כל הזמן לכוח לינק. החזרה לכוח היא צריכה להיות ברצו ושוב, לא בהזרה גמורה, חזרה גמורה תבטל את הכל. אז זה צריך להיות ברצו ושוב, ואז הוא מושך חיות כל הזמן, ניצוצות של זרם, של חיות לתוך האדם. אז האדם מחובר לקדוש ברוך הוא בדבר הזה, על ידי האמונה, על ידי תפילות, על ידי התורה, הלימוד, המצוות, כל אלה עושים לך רצו ושוב. כי אתה עושה מצווה, יש לה זמן מסוים. אתה מניח תפילין, אחרי זה מוריד את התפילין, רצו ושוב. כששמת את התפילין, דבקת, הורדת, השתחררת, קיימת את המצווה עוד פעם, מצווה אחרת. וכן, במשך כל היום, כל הימים, ככה זה הולך. נדבק וחוזר, ואז כל הזמן אתה מחובר אל הכוח. זה מה שהוא אומר פה, עיקר התיקון והשלמות שאחר שיצא הכוח אל הפועל, שיחזור הפועל לכוח, באופן שאף על פי כן לא יתבטל של גמרי, שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו, כמו לפני שיצא הכוח לפועל. רק יחזור למעלה בכל פעם ברצו ושוב, וימשיך חיות למטה. והעיקר על ידי האמונה. איך אתה מושך חיות? אז אמרנו מצוות, תורה וכו', אבל העיקר על ידי האמונה, הידיעה, או האמונה, בהתחלה אתה הולך עם אמונה, כי אתה עדיין לא יודע, האמונה אחרי זה הולכת וגודלת עד שהיא הופכת לידיעה, כי דבר שאדם מאמין בו בשלמות, אצלו זה הופך להיות דעת. אז על ידי האמונה, שיודע שגם ההר הבריאה, הכל ממנו יתברך וקשור בו, הידיעה שלך היא עושה את החיבור בין מה שיצא לפועל אל הכוח. כאילו אתה מתווך באמצע. אתה עומד לפני השתייה הזאת, אתה רוצה לשתות. זה פועל, זה יצא מהכוח. אתה צריך לקשור אותו לכוח. ברגע שאתה לוקח את הכוס הזאת ויושב לך בדעתך, או מאמין שזה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוציא אותו מהכוח אל הפועל, חוכמה אלוקית שהיא מתבטאת בצורה הזאת, ביופי הזה וכו', חיברת אותו בדעתך בחזרה. זאת אומרת, אתה, הדעת שלך עשתה קשר בין הפרט לבין הכוח. ולכן, יש לנו דברים שמזכירים לנו את זה, כמו ברכות הנהנים. על כל דבר אתה צריך לברך. באמצע הברכה אתה פתאום נזכר שזה שייך לקדוש ברוך הוא, כי אתה מברך עכשיו. ואז אתה קושר את הפועל אל הכוח.
אני חושב שכל הבריאה הזאת היא לא שלמה, עד שבא היהודי,
כן.
ומקשר אותה.
כן, שום דבר לא... לא, לא.
זהו, זה החיסרון.
תורה פי בית, חלק בית, רבנו אומר. השלמות של כל דבר, שהקדוש ברוך הוא בתוך כל דבר. איך הוא בתוך כל דבר? ברגע שאתה בדעתך מכניס אותו לכל דבר. מקשר אותו לכל דבר. צריך לדע שגם ההר הבריאה, ההר שיצאה הבריאה מכוח לפועל, עדיין הכל אחד. זה צריך להאמין בזה, עד שתגיע דעת, כי אתה רואה מציאויות שונות, אתה רואה פרטים, אתה לא רואה שיש פה אחד. אתה רואה פרטים ופרטי פרטים למיליארדים. זה מה שיצא לפועל. אתה צריך להאמין שכל מה שיצא לפועל אחרי הבריאה עדיין הכל אחד. וזה שאתה רואה פרטים מחלקי פרטים ופרטי פרטים, זה נובע מהכלי שלך. כלי הקיבול שלך הם עושים את החלוקה הזאת. במציאות אין חלוקה, הכל אחד. דוגמה, נגיד קרן אור, אני יכול להעביר קרן אור דרך איזה, אולי, אני לא יודע, אני לא בקי במדע הזה, דרך איזה זכוכית או דרך איזה מסננת, שהקרן האור הזאת אחרי שהיא עברה דרך המסננת היא תצא לאינסוף ניצוצות על הקיר. אז מה תגיד? אני רואה על הקיר אבל מלא פרטים, פה נקודה, שם נקודת אור, נקודות, מלא נקודות אור. אבל זה לא זה. זה לא, זה רק המסננת ככה עשתה. היא בנויה בצורה כזאת שהיא תקלוט, שהיא תוציא לפועל את הצורה הזאת. המסננת, אני מתכוון אצלנו במוח. כי רבנו אמר בתורה סמך דלת, חלק ב' והיה בדעת. הצמצום, החלוקה לפרטים, צמצומים, צמצומים, פרטי פרטים, הייתה בדעת שלנו. אבל הכל נשאר אינסוף כמו שהוא היה בהתחלה. כל הבריאה היא אינסוף כמו שהיה לפני הבריאה, אחרי הבריאה, הכל אותו דבר. המציאויות האלה שאנחנו רואים פרטים ופרטי פרטים, זה הציור שלנו. והעניין הוא זיכוך הדעת. זיכוך הדעת, שהדעת שלנו תזדקך כאילו, נגיד ככה במשל, כאילו המסננת הזאת היא תפסיק להוציא החוצה בנקודות נקודות, כשהיא תהיה מתוקנת, היא תראה את הכל אחד. זה שכתוב בנביא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יקלטו את הכל אחד. זה שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הכל אחדות אחת פשוטה. זה שעכשיו אנחנו רואים את זה פרטים ופרטי פרטים, ואנחנו רואים את זה גם פרטים גשמיים, זה אנחנו רואים את זה ככה. האמת שזה לא ככה. אתמול למדנו את זה, בתורה קוף צדיק א', זה מוקלט, העליתי את זה לשיעור של אתמול, שבאודיו יש את זה. שרבנו אומר שכל המציאות היא אור שיוצא ממך החוצה.
אוקיי, יוצא. ומה ההבדל בין...
אין כלום. אין כלום. כשאתה סוגר את העיניים, כשאתה סגרת את העיניים, אין כלום. אין מציאות, כלום. ברגע שפתחת את העיניים, הארת החוצה את הציור.
כן, אז מה שונה מאדם לאדם?
מאדם לאדם. הוא כל אחד הוא אדם נפרד. הוא בעולם נפרד. הוא בעולם שלו יכול להגיד לך, אני רואה הר, ובעולם שלך אין הר, כי אתה סגרת את העיניים.
אז איפה העניין של המסננת פה? אז איפה העניין של המסננת פה? של כל אחד, אם אתה מהיר החוצה. כי מסננת זה אם אתה מקבל אור חוזר בדרך כלל.
לא, אני מדבר עכשיו שהמסננת, ציור של מסננת, נגיד מסננת, זה רק דוגמה, אבל היא מוציאה, נגיד במסננת יש חורים שהם עגולים, משולשים, מרובעים. אז אתה על הקיר תראה פתאום חור מרובע, קרן אור מרובעת או משולשת. היא ציירה את הציור הזה.
אז מטעם יוצא למסע אור פשוט?
בטח.
רק אנחנו בגלל החוסר התיקון שלנו עדיין, אז הוא מתבצל.
כן. הלל אמר במשנה, הלל כאן, הכל כאן. כשהלל לא כאן, כלום לא כאן. חס שלום, סתם אני אומר. תאר לך שאין בני אדם על העולם. כלום. אז כלום. אתמול בשיעור אמרתי להם, אני לא יכול להוכיח את זה. אז מישהו אמר שהמדע הוכיח את זה. לא יודע משהו בתורת הקוונטים, לא יודע בדיוק איך זה עובד הדבר הזה. הוא הסביר, הוא אמר שיש, עשו ניסיון והוכיחו משהו, שני אנשים, משהו, איזה ניסיון עשו שהציור היה אצלו במוח, במציאות לא היה ציור. שני אנשים אמרו לו, הראו לו דבר, סגרו לו את הדבר. אני לא יודע בדיוק איך עשו את הניסיון. הוא אומר בצורה כזאת הוכיחו. לא יודע. אבל אנחנו רואים מה כתוב ככה. ברוך השם. התורה אומרת לנו הכל. מה זה נותן לנו?
כן, מה עכשיו?
מה זה נותן לנו? הידיעה הזאת, מה זה נותן לנו? הידיעה הזאת צריכה להרגיע אותך. מה עושה לבן אדם את השיגעון? הרצינות של הדבר. הרצינות של הדבר. קר בן אדם שיושב בסרט מול מסך, רואה סרט. יש מציאות שהוא יכול לפקוט, להתרגש, לצחוק. אבל זה בסדר. סוף סוף יושב לו, זה רק הסרט, אז אל תיקח את זה ככה עד מצב קשה מאוד. אותו דבר פה. בית, אתה רואה את גדולת השם. באותה תורה, קוף צדיק א', ובזה אומר רבנו, תראה גדולת השם, איך מוח ולב כאלה קטנים כוללים בתוכם את כל המציאות הזאת האינסוף. הלב והמוח שהם קטנים, כאלה קטנים, תראה כמה הם מכילים. אין סוף, את כל האין סוף הזה הם מכילים בתוכם. והוא רבנו אומר, וממה זה? בגלל שהנשמה, המוח והלב זה ניצוץ אלוקי.
עכשיו אני קלטתי את זה.
בגלל שזה ניצוץ אלוקי.
איזה יופי. ממה זה בתוכם? כי זה באמת בתוכם.
כן.
וזה לא בחוץ. אם אתה אומר בחוץ, בסדר. בתוכם, זה אומר שזה ממש בתוכם.
לכן באותה תורה הוא אומר, הגן עדן והגיהנום בלב של האדם. במוח ובלב. הציור שלך, מה אתה מצייר? יש כאלה מנסים, אחרי, אתה יודע, לומדים בספרי הקודש, אנשים לא אנשי אמונה או משהו, כל מיני, לומדים ספרי קודש, תופסים את הרעיונות האלה, והם מנסים ליישם אותם בסדנאות, זה לא יעבוד. זה יכול לעבוד קצת, תלאמן את הבן אדם, אבל זה לא יעבוד. למה? כי אותו לב ואותו מוח של אותו אדם שאתה מושיב אותו בסדנה, הוא ניצוץ אלוקי, הוא קשור לשורש. אתה לא יכול לנתק אותו מהשורש ולהביא לו תחליף ולאמן אותו. תתאמן בזה ותתאמן בזה ותחשוב ככה ותחשוב טוב ויהיה לך טוב ותרגיש טוב. זה יכול רק קצת. למה? רק שהוא קשור לכוח אינסוף, הוא יכול להגיע למצב שהוא יאמין שטוב, ידע שטוב, ירגיש שטוב. הוא צריך להיות קשור. אם לא, אתה ממלא אותו, נכון, אתה בסדנה ממלא אותו, אבל יש לו חור שמשם זה מתרוקן. פה אתה ממלא ומשם מתרוקן. למה? כי הוא לא קשור לשורש שממלא אותו כל הזמן. האין סוף צריך למלא אותך. הקדוש ברוך הוא כל הזמן צריך למלא את האדם, את החיות. אז אם אין, אז אתה ממלא אותו בדברים אחרים, אבל זה לא תופס. זה יכול להיות זמני, זה יכול להיות בודדים, יעשו ככה תקופות. אין, זה התיקון של העולם, תיקון הבריאה זה זה. הקדוש ברוך הוא כשרצה לתת תורה, המדרש אומר, הוא הסתובב לפני שהגיע לישראל, הציע לישראל את התורה, הוא קודם כל הציע לכל העולם, כל האומות. המדרש אומר, אמר לאלה ואלה, אף אחד לא רוצה לקבל. רק ישראל. עכשיו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, טוב, קיבלתם, עכשיו אני התפקיד נפל עליכם, אתם תעבירו את זה הלאה לכל העולם, כמו שהיה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. היא צריכה להיות תורה אוניברסלית לכל העולם. היא צריכה להחיות את כל העולם, היא צריכה להביא את הגאולה לכל העולם. אז לא יודע, לא רוצים התחייבויות אולי מרגישים כאילו, יש לי מישהו על הראש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני רוצה דרכים אחרות, בסדר. ניסו וניסו וניסו. זה צריך גרג, הרי זה צריך להתאים גם לעולם שאחרי הפטירה. מה יהיה שמה? שמה בלי הקדוש ברוך הוא, מה, אתה עושה יוגה? שם בעולם הבא, אתה עושה יוגה וזהו. שם הקדוש ברוך הוא נמצא, אתה תראה אותו. אתה צריך להיות קשור אליו, מחובר אליו. רבי נתן אומר, זה השכר של העתיד לבוא. ידיעת השם, הכרת השם, השגת השם. כמובן, במדרגות, כי זה עד אין סוף. בכל יום ויום מתבררים בירורים חדשים, כלומר, מתברר הטוב מהרע, מתברר האמת מהשקר. הרי הכל מעורב, וכל יום ויום זה נקרא בירורים, לברר את הטוב מהרע, מתחיל להיות ניפוי. כל יום ויום, מאז בריאת העולם, זה הולך ומשתפר. האמת מתגלה יותר מתוך השקר, הטוב נפרש מהרע, מתחילים להיות, כי לפני חטא אדם הראשון היה ברור. לפני שהוא אכל מעץ הדעת, טוב ורע, הכל היה תחום. זה טוב, זה רע, הכל ברור, לא התערבב. בחטא אדם הראשון, כשהוא אכל מעץ הדעת, טוב ורע, התבלבלו המושגים. כבר הוא לא יודע להבדיל מה הטוב, מה הרע, מה יותר טוב, מה פחות טוב, זה הבחירה. עכשיו, הבחירה שלנו היא הבירור. אתה עושה בירורים כל הזמן. זה כן, זה לא, זה יותר טוב, זה פחות טוב. אתה בורר, אתה בורר, אתה מחזיר את העולם למצב שלו, כשהיה הכל מתוחם, כל אחד במקומו. זה מותר, זה אסור, זה טוב, זה רע, זה כן, זה לא. אם לא, אז התערובת הזאת, הבלבול הזה, זה כל הבלבול של העולם. זה עושה את השיגעון, הריצה, אולי ככה, לא ככה, כן ככה, בלבולים האלה. אז בכל דברים בירורים, הדשים, כלומר הטוב מהרע, האמת מהשקר. השם יתברך מאיר את אורו תמיד. החיות האלוקית כל הזמן מחיית המציאות. רק אי אפשר לקבל השפעתו. השפעת חיותו מחמת ריבוי אור. אינסוף, אינסוף אי אפשר לקבל. הכלים מצומצמים לא יכולים לקבל אינסוף, הם נשברים. שבירת הכלים שהם לא יכלו, שבירת המידות שהיה בעולמות, בבריאת העולם, הם לא יכלו לסבול את האור. זה היה מעל הרמה שלהם. על כן צריך לעשות כלים. היינו צמצומים כדי שימשך האור בהדרגה או במידה, באופן שנוכל לקבלו. מה זה האור? האור זה הקדוש ברוך הוא. לקבל את מציאות הכוח הזה, שאנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, או אריזל קורא לו אינסוף, לקבל את המציאות הזאת, לדעת שיש דבר כזה, שהוא אחראי על כל הפלא הזה, זה ריבוי אור שהכלים שלנו, המוחין שלנו, לא יכולים לסבול מציאות של דבר כזה. זאת הסיבה שאנשים לא רוצים לשמוע, לא יכולים לשמוע. זה עושה, שורף את המוחין, לא יכולים לשמוע. צריך לבנות כלים. אז יש לנו תורת משה, שבונה לנו את הכלים להשיג את הדבר הזה. ואז שהשגת את הדבר הזה, השגת את כל התכלית, את כל החבילה קיבלת. וזו העבודה, העבודה של התורה והמצוות. תבנה עוד כלי ועוד כלי ועוד לאט 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 לאט, מטפטפים לך את זה לאט לאט, אתה עולה ונופל, עולה ונופל, זה רצו ושוב, יש אור, אין אור, יש אור, אין, כי אתה לא יכול לקבל את האור במכה. וככה בונים את הכלים. אז הוא אומר ככה, השם יתברך מאיר את אורו תמיד. רק אי אפשר לקבל השפעת חיותו מחמת ריבוי אור. על כן צריכים לעשות כלים, היינו צמצומים, כדי שימשך האור בהדרגה או במידה באופן שנוכל לקבלו. וכשעושים צמצום, צריכים לעשות בחוכמה נפלאה את הצמצום, באופן שלא יתעלם האור לגמרי על ידי הצמצום. אתה רוצה עכשיו לעשות צמצום לאור. אז אתה יכול לעשות צמצום כזה שסגרת את האור לגמרי, אז לא תקבל כלום. אתה צריך להיות בחוכמה. בחוכמה לדעת את הגבול. חוט השערה, כמה לסתום, לצמצם את האור עד חוט השערה, שאם אתה נותן עוד סגירה, עוד על פית המעלה, סגרת את האור לגמרי. אתה עד כאן, ואז אתה נותן לאור להיכנס. זה השגת האלקות, זה קבלת התורה, קבלת האמונה בצמצום, בלאט לאט. עכשיו כל אחד לפי הכלי שלו. אתה לא יכול לבוא לכולם במכה ולזרוק עליהם. כל אחד לפי הכלי שלו. הבניין שלו הוא בונה את עצמו. אז הוא אומר, צריך לעשות את זה בחוכמה בנפלאה, באופן שלא יתעלם אור לגמרי על ידי צמצום, אלא יצמצמו עד חוט השערה. בין יש לאין. זה קו האמצעי, זה המצב האידיאלי, זה המצב הכי טוב, הכי נעים, שאתה יכול לחיות עם זה וטוב לך. וכמובן, אחרי זה אתה מתעלה, מתרגל לאור הזה, הכלי שלך מתחזק, ואז הוא בנוי עכשיו לקבל אור ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את מציאות השם ביותר אמיתית, יותר מאומתת. זאת אומרת, אתה תוכל לסבול את זה כשאתה תראה שהוא מתערב בחיים שלך. שהוא נמצא איתך, שהוא פה, שהוא עושה ככה, שהוא מוביל אותך. עד המדרגה של הגדולי ישראל שזכו לזה, שעל כל צעד ושעל הם רואים אותו חיים איתו, נמצא איתם. שזה מדרגה הזאת תכניס לבן אדם, הוא יכול לקבל בלבול. צריך את זה לאט לאט. כל השמות שקרא האדם הראשון לכל הברואים, הם צמצומים פרטיים לשם הוויה, כפי שהשיג ודעתו. זה איזה מילים.
מי השיג בדעתו?
אדם הראשון.
אדם הראשון.
הרי אדם הראשון כתוב בתורה, ויקרא שמות. לכל קרא שמות. מה זה שם? שם זה צמצום. זה קוד. קוד זה צמצום. במקום לכתוב על המוצר שהוא בצבע זה ומכיל את זה ואת זה והטעם שלו ככה ונעשה בחברה זאת זאת ואתה יודע כל הסיפור שיש על מוצר מסוים, נותנים לו קוד 2-3 ספרות או שם. כשאומרים את השם גמרנו, ברור לי כבר מי. אותו דבר אדם, כשאני אומר את שמך, אומרים לי את שמך, אני יודע כבר, אני יודע שאתה נשוי לפה, לזאת, ואתה יש לך ככה וככה ילדים, ואתה גר פה ולמדת בית ספר, וכל ההיסטוריה שלך, כל העניין שלך אני מכיר, על פי שם, אמרו לי שם, זאת אומרת, את כל כולך צמצמו בתוך שם. זה השם הזה, הוא כביכול המהות שלך. הוא אומר לי, מי אתה? מה אתה? כשאדם הראשון, הוא עמד מול אינסוף פרטים במציאות, אז הוא צריך לקרוא להם שמות. לקרוא להם שמות, זאת אומרת, הוא צריך לקרוא שם על פי המהות של הדבר, התכונות שלו, מה הוא, מה זה הדבר. זה לא סתם באופן שרירותי להגיד XYZ, סתם להגיד על כל דבר לזרוק כזה. לא, אתה צריך להגיד משהו שיחיל בתוכו את המהות של אותו דבר. אז כל השמות שקרא האדם הראשון לכל לא ברואים, הם צמצומים פרטיים לשם הוויה. כפי שהשיג בדעתו. שם הוויה זה הצמצום של אור אינסוף שהתבטא בשם הוויה. הפרטים מקבלים חיות משם הוויה. אז כל פרט הוא מגלה פרט, תכונה, חוכמה של שם הוויה. כי הכל התאווה ממנו. אז הוא היה צריך לקרוא שמות לכל פרטי הבריאה, שכל פרט הוא ניצוץ מההוויה. לכן, כפי שהוא השיג בדעתו את הקשר בין הפרט לשם הוויה, ככה הוא קרא לו שם. הפרט של שם הוויה, מה המהות שלו, מה התכונה שלו, ככה הוא קרא לו שם. כי הכל הצמצומים, הרי הם צמצום אור אינסוף. אור אינסוף זה כולל הכל. כל החוכמה שיש בעולם, בלי יוצא מן הכלל, בפרטים, פרטי פרטים, בגלקס, הכל, כל החוכמה זה ניצוץ בלבד מחוכמת אינסוף. הניצוץ הזה הוא התפצל למיליארדי ניצוצות של חוכמה. יש חוכמה בעצים, יש חוכמה בשמש, בירח, בכוכבים, בטכנולוגיה, חוכמה, מלא חוכמה יש. כל אחד מהם זה ניצוץ מהניצוץ הגדול, כי ויכול נקרא לו ניצוץ גדול, של אור אינסוף שיצא לעולם. אז כשאתה הולך לקרוא שם עכשיו, אתה צריך לקרוא את השם על שם המהות של החוכמה הזאת. מה זאת החוכמה הזאת? מה היא במביאה החוכמה? ניקח דוגמה אחרת, אולי יותר ברור. הוא צמצם את המידות שלו, נכון? אז אמרנו חוכמה, כל החוכמה. כל החסד שבעולם זה ניצוץ מחסד אינסוף. אותו דבר. כל החסד שבעולם. אז עכשיו החסד מתבטא בהרבה דברים, ברחמנות, נכון? יש רחמנות, צדקה, זה ניצוץ של חסד. מה עוד? עזרה לזולת, גמילות חסדים. יש הרבה 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 שמות שונים למידת החסד, שבמקור שלה זה חסד אינסוף שיצא לעולם בתור ניצוץ של חסד, והוא התבטא בשמות. אז אדם הראשון קרא לזה גמילות חסדים, לניצוץ הזה, לניצוץ הזה, לפי המהות שלו, לזה הוא קרא צדקה, לזה הוא קרא חסד, לזה הוא קרא לפי התכונה שלו. מה, הוא הדבר הזה? וכל זה קשור לשם הוויה, משום שמשם הוויה הכל יצא לפועל. כל השמות שקרא אדם הראשון לכל הברורים הם צמצומים פרטיים לשם הוויה, כפי שהשיג בדעתו. זאת אומרת, כשאתה אומר חסד, אתה אומר גמילות חסדים, בעצם מה אתה אומר פה? אתה אומר את שם הוויה, כי זה ניצוץ את שם הוויה. רק בגלל שהוא ניצוץ פרטי, אז קיניתי אותו בשם ספציפי. אבל אתה יכול לקרוא לו הוויה. החוכמה היא הוויה. הבינה היא הוויה. החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, כל הספרות, כל המציאות, הוויה. רק באופן פרטי, כדי להבדיל בין ההוויה הזאת להוויה הזאת, אני קורא לו בשם פרטי. אז כפי שהוא השיג, אדם הראשון, כל השמות שקרא אדם הראשון, כל הבורים, הם צמצומים פרטיים לשם הוויה כפי שהשיג בדעתו, כי כולם מקבלים חיותם דרך שמותם משם הוויה מחיה את הכל. את התכונות שלהם, את האופי שלהם, הם מקבלים מהאינסוף. ועל כן קרא שם בכללות גם להוויה בעצמו. אור אינסוף.
לכן הוא קרא לו את ה...
לכן הוא קרא לו הוויה.
כן.
אור אינסוף זה האינסוף, זה אין לנו מילים לקרוא לו בשמות, אז אנחנו פעם קוראים ככה, פעם ככה. אור אינסוף זה הקדוש ברוך הוא, זה התכלית, זה הכל. עכשיו, לפי הפעולות, לפי המציאות, אנחנו מכנים אותו בעוד גיבור. זה כינוי שאנחנו מכנים אותו. לא שהוא גיבור, הוא אור אינסוף. אבל לפי המציאות, לפי ההוויה, אנחנו מכנים אותו בשמות. גיבור, חכם, גבורה, נצח, הוד, יסוד וכו'. אז הוא אומר, רבי נתן, על כן קרא שם גם בכללות לכל ההוויה. וקרא לו בשם הוויה. שם אלוקים, למשל, זה שם ספציפי לחלק מההוויה. למידת הגבורה. לטבע. הטבע נקרא אור אינסוף, הכוח שאחראי על הטבע, הוא נקרא אלוקים. זה אותו אחד, זה אותו אחד כל הזמן, רק הוא מופיע בהופעות שונות, זאת אומרת הוא מתבטא בצורות שונות, ואנחנו כבני אדם לא יכולים לקרוא לו כל הזמן אינסוף, 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 זה דבר לא ברור, לא ידוע. אנחנו מכנים אותו לפי ההופעות. כשהכוח מופיע בטבע, בכל הפלאי הטבע, אנחנו אומרים שם אלוקים. זה שפרעו אמר למשה, את אלוהים ידעתי, אבל שם הוויה אני לא מכיר. מה אתה מדבר איתי? על מה אתה מדבר איתי? לא מכיר. אני מכיר את הכוח הזה רק. זה מה שאני מכיר. משה הרי בא להגיד לו שיש מעל ומעל. מעל... וזהו, הוא עשה לו שם את כל הניסים שהוא עשה לו משה, להוכיח לו שזה לא טבע. אתה נכון, אתה מודה בכוח האלוקי שנמצא בטבע, אבל אתה לא מכיר את הכוח האלוהי שמעל הטבע. וזה כל העשר המכות. הרי במכה הראשונה הוא כבר, במכות הראשונות הוא הסכים כבר לשחרר אותם, משה לא רצה להוציא אותם. הוא רצה שהוא יכביד את ליבו כדי שימשיך להוציא עוד ראיות לו ולעם ישראל, שידעו שיש מה כתוב שם? ושמי ההוויה לא נודעתי להם. הוא אומר למשה, לך לעם ישראל ותגיד להם שאני התגליתי לאבותיכם אברהם יצחק ויעקב, ושמי הוויה לא נודעתי להם. גם אני רוצה לגלות את השם החדש, את השם היותר גבוה שלי, ולא רק שם אלוקים, שאתם רואים את הכוחות הטבע ואתם אומרים או יש פה, זה העניין. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין, הוא פטור מכל המלאכות. כן, בן תורה, מי שעוסק בתורה לפי ההלכה, מי שעוסק בתורה, אז הציבור, אנחנו מדברים על הציבור שיודע להעריך את זה, לא מדברים על ציבור שלא מבין על מה אתה עושה. הציבור שהיה בזמן חז"ל, תנאים ומוראים, בציבור הרציני, ידעו להעריך, והחזיקו בהם, וטיפלו בהם, והכילו אותם, רק תמשיכו להאיר את האור הזה בעולם. אז מי שעוסק בתורה הוא בן חורין, הוא פטור מכל המלאכות. כי מברר על ידי התורה את מה שהמלאכה מבררת. הרי תיקון העולם הוא גם בגשמיות וגם ברוחניות. אז כל העם מתעסק בגשמיות, עושה בירורים בגשמיות. בירורים בגשמיות, גם כשאתה לוקח איזה פרי ומקלף את הפסולת ממנו, זה גם לברר את הפסולת מתוך האוכל. את הטוב אתה מוציא מתוך הרע, זה גם בירורים. כשאנשים עוסקים במלאכות גשמיות, מנסרים עץ ומקציעים אותו ומסדרים אותו, מכינים אותו בשביל ארון, זה גם כן לברר פסולת מאוכל, לברר את הרע, מה שלא צריך זה יחסית הרע מהטוב אתה עושה. כולם עושים בירורים, כל המלאכות, אבל מי יעשה בירורים ברוחניות אם כל העם מתעסק בגשמיות? מי יעשה את זה? אלא תלמידי חכמים. לכן הם פטורים ממלאכות, כי הם עוסקים בבירורים בצד הרוחני. ומהתורה נובע הכוח של כל העוסקים במסע ומתן לברר את האמת מהשקר. גם אלה שעוסקים במסע ומתן, נגיד במסחר, גם הם עוסקים, נגיד הם לא עוסקים במלאכה מקצועית, לחתוך, אבל הם עושים מסע ומתן שזה מסחר. מסחר, גם שם יש בירורים טוב ושקר. אתה עושה מסע ומתן, תלך על באמת, תגיד את האמת, תגיד את כל הפרטים של המוצר, תגלה את הפגמים שיש בו, לברר את השקר מהאמת. אם לא, הלכה אומרת, זה מקח טעות, זה הונאה. אין דבר כזה שאתה תמכור לבן אדם דבר, ואתה יודע משהו, ושהוא לא ידע מזה לפני הקנייה. אין מציאות כזאת בהלכה. זה מקח טעות, אתה חייב לספר לו איפה יש פגמים, אם אתה יודע. אם אתה לא יודע, הוא מלוקח, חביב, באמת, אני לא יודע, תבדוק אתה, אין לי מושג, ככה אתה צריך להגיד לו. אבל אם אתה יודע שיש פה איזה בעיה, ופה במוצר יש איזה זה, תגיד לו, יש את זה, יש את זה, יש את זה, המוצר הזה עובד 3 שנים, בעוד 3 שנים הוא יתחיל לעשות לך בעיות, האחריות היא עד כאן וכאן, אתה צריך לספר לו הכל. זה נקרא לברר את השקר, האמת מהשקר. אז מסע ומתן, גם המסע ומתן זה נקרא מסע ומתן באמונה. מסע ומתן באמונה זה גם כן מקבל כוח מהתורה. כי התורה אומרת לך את ההלכות. איך, מה להתנהג ומה להגיד ומה לא להגיד ואיך לספר את כל דבר ודבר. זה גילוי האלוקות בעולם. מי יכול לעשות מסע ומתן באמונה? רק מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. כי מה פתאום? הוא רוצה עכשיו להרוויח. אז הוא לפי דעתו, אם הוא לא יגלה את הפגם הזה, הוא יקנה את זה. אם יגיד לו את הפגם, הוא לא יקנה את זה. והוא טועה בגדול. להפך, איך תגיד את האמת, הבן אדם יגיד, אני קונה דווקא אצלך.
דוגמה מאוד מוחשית לזה.
פעמות.
אחד מבוגר שחזר בתשובה, כבר עם ילדים, אז היה לו מסודר בחיים, אבל בגלל שהוא שם את עצמו עכשיו על לימוד התורה, ואז אני צריכו קצת להתקמצם בהוצאות, היה להם מיני גם כזה, ורק הוא לא יכול להחליט את זה. הרי התחיל להתקשם, אני לא החליט את זה, מה היה כיף להחליט את זה, והגיע הזמן שצריך למכור את זה. אני לא יכול להחליט את זה. הוא כבר היה, הוא כבר ממש היה מוצא את זה. אז הוא לא צריך למכור, אז בא אליו קונה, הילדים שסיפרו את זה. שאל אותו, תגיד לי, מה מצב הרכב? אז אמר לו את האמת, אתה יודע, באמת, אין בו שום דבר טוב. איך הוא אמר לו? הוא רוצה למכור לו ואמר לו את האמת, אין בו שום דבר טוב, ואדם קנה את זה מיד.
בכוח האמונה. כי כשאתה מוכר מוצר עם אמונה, אתה מקשר את זה הרי לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו, כשאתה מברך על משהו אתה מקשר אותו, אתה מקשר את המוצר לקדוש ברוך הוא. יש לו עכשיו חיות אלוקית בתוך הדבר הזה, כמה שהוא פגום. זה גילוי אלוקות. ברגע שאדם יש לו אמונה, זה השלמות, זה עושה את כל העניין, וזה החיים של הגן עדן, שיגיעו בעזרת השם.